אנחנו מכירים דרך כלל את החלוקה שדיברנו עליה כבר בהזדמנויות קודמות בין השיטה או בין האסכולה האשכנזית, אני מתכוון לתקופת הראשונים, שהמייצג הנאמן שלה הוא רש"י, לבין האסכולה הספרדית. החילוק המהותי הוא בגישה הפדגוגית. אם תמצאו לא אמר, היא גם גישה פילוסופית. האם הולכים מן הפרט אל הכלל או מן הכלל אל הפרט? וזה דיון שיש לו השלכות סוציולוגיות ויש לו השלכות בהשקפת עולם. האם אני רואה את הדבר כמו שהוא ודן איתו וממנו אני הולך אל הדבר המקיף, או אם אני פותח בסוגיה, אם אני פותח בהיקף הכללי וממנו אני יורד אל הפרטים? יש לזה, כאמור, זה חתך לאורך רבדים שונים. ניקח לדוגמה ביסוד הפדגוגי. יש לי עיתים שהשיעור, המרצה, הלימוד מתחיל מנקודה אחת. אני מנסה להבין פה את הקושי. מקרה אחד, שניים, שלושה, ומכל זה אני בונה לעצמי יסוד אחד שעולה מתוך הדברים. לא תמיד כשאתה פותח פרט אחד, פרט שני, אתה מבין מה תהיה המסקנה של כל הדוגמאות האלה שתביא. ויש לפעמים, או יש למי שאוהב שיטה אחרת, שהרצאה מתחילה ואומר, היום אנחנו נעסוק בנושא כללי אחד מקיף, ואתה אומר מה יהיה הנושא ומה תהיה הבעיה, ואחרי שאתה מנסח את ההיקף הכללי, אתה יורד אל הפרטים. גם אם ישנם נטיות אישיות של כל אחד לכאן ולכאן, אנחנו מבינים שאין תרופה אחת או אין גישה אחת טוטלית לכל, ויש הזדמנויות ויש עיתוי ויש נושאים ויש נסיבות שבהם פעם אתה תופס את זה ופעם אתה תופס את זה. הדוגמה הקלאסית היא למשל רש"י כמייצג של השיטה האשכנזית המובהקת. יש לו קושי על פי הכללים שלו במילה הזאת, במושג הזה, בהקשר הזה, וכאן הוא נותן לה את הפתרון. רש"י הגדול ראה את ההיקף, אבל הוא ראה גם לפניו את התלמיד הקטן, הוא ראה לפניו גם את היהודי שלומד, אל תסבך אותי בהיקף גדול, תן לי דוגמה על אתר, מקובל. הדוגמה מהצד השני, כמובן הרמב"ם, דוגמה קלאסית לחשיבה. מי שאיבן עזרא, הראשונים הספרדים, והביטוי הבולט ביותר לגישה הזאת זה העובדה שאין לאשכנזים כמעט והקדמות. כי מה אומרת הקדמה? הקדמה אומר אנחנו לא עוסקים בפרט, אנחנו לא עוסקים בנקודה, אלא אנחנו מקדימים דבר כולל את הכל. אין לו גם חתימה. העובדה שאין לרש"י בכל מכלול פירושיו, לא לתלמוד ולא למקראות, אין הקדמה. פעם אחת בשיר השירים, אין לו גם חתימה. כבר פעם אחת סלסלנו. איך רש"י חותם את פירושו לתורה? רש"י, הפרשן דאטה, נו, עשה כבר מפעל כל כך גדול. שיגיד איזה הדרן, שיגיד איזה מילה טובה. מי שיעיין יראה, רש"י מסיים את פירושו, אני לא אכנס עכשיו לפירוש הדבר הזה, את פירושו לתורה בצורה מאוד בעייתית. ולכל היד החזקה אשר עשה משה, זה בדרך כלל בשמחת תורה, ואז לא תמיד הראש פנוי לזה, אבל על זה גוף הרי תרד את השמחת תורה, על מה שמסיימים. אשר שיברת, אומר רש"י, ישר כוחך ששיברת, בשבר הזה מסיים רש"י את פירושו. סתם קושיה עצומה, הרי לא צריכים לסיים בדבר רע. מה זה בשאר אותך ששיברת? אבל אין חתימה, כאילו כלום, כאילו לא נסתיים פה מפעל חיים. ואילו במקרה שלפנינו הרמב"ן, זה היא דוגמה קלאסית שיש הקדמה, ולא זאת בלבד שיש הקדמה אלא גם יש חתימה, וזוהי דוגמה של הסתכלות כוללת שמבקשת להכניס אותך אל הנושא, וגם כשנפרדים היא חותמת, היא מסכמת באיזשהו מקום. כמובן, מי שלומד טוב פשט ברש"י יכול לראות פלא פלאים, הוא יכול לראות שאיך רש"י צרר את הקדמותיו, וזה הרי הפטנט הנפלא של רש"י. לכן הוא טעם המן, הוא גם לגדולים וגם לקטנים וגם לגדולי גדולים, אבל זה כבר מקצוע בפני עצמו, איך מתוך הפירושים על אתר של רש"י בפתיחות לחומשים אפשר לראות שם הקדמות, אבל לא נעסוק בזה. הרמב"ן, אז הרמב"ן שלפנינו כמייצג מי שיפתח למשל את החומש יכול מיד לראות, הוא יכול לראות הקדמת הרמב"ן, הקדמת האבן עזרא, רשימה ארוכה של הקדמות. ויש הצטיינות מיוחדת של הרמב"ן שיש לו גם חתימה, אלא שבהקדמה שלפנינו עסק הרמב"ן גם בשאלה שהיא כללית, ואף על פי כן מתוך הכלל הזה עולים דברים גדולים. השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרם. אם אנחנו בודקים במסורות חז"ל, אפשר לגלות דבר מעניין. במסורות חז"ל הקדומות יש רשימה של שמות, כבר הייתה לנו פעם הזדמנות לבדוק את זה, רשימה של שמות לחומשים. הרי בתורה עצמה אין שם לחומש, לא כתוב, המדפיסים כתבו למעלה ברישיס, הקורך שם, 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 שם בגב של הספר, אבל בספר עצמו לא כתוב מה שמו של הספר הזה. אז הגמרא בעבודה זרה למשל קוראת לספר הזה ספר הישר, זאת אומרת על שם התוכן שלו, לא כתובה על ספר הישר. מעשי אבות שנקראו ישרים בלי אישי לב, דרגה, זה שם כמו שאנחנו מצפים משם שהוא יקפל בתוכו את מה שיש בתוך הספר. ויקרא, כולם יודעים, תורת כהנים, דברים מפורש כתוב בתורה, משנה תורה, וכתב לו את משנה התורה הזאת. אז המשנה ביומה, חומש הפקודים, כהן גדול קורא בחומש הפקודים. נו, כאן אני כבר שומע, אני אפילו שומע איזה תשובה לשאלה למה התורה פותחת בספר במדבר במפקד אחד, מסיימת במפקד, פתאום אתה שומע שהמהות של הספר הזה זה להתפקד. בקיצר, אפשר לפי זה לומר שיש מסלול אחד שהוא שמות בעלי תוכן, כמו שאנחנו מצפים משם, דהיינו ספר הישרים, תורת כהנים, חומש הפקודים, משנה תורה, משנה תורה הוא כולל בתוכו. ואילו איך בפי, אם יבוא היום מישהו ויגיד כתוב בחומש הפקודים, לא, או שהוא ציוני או שהוא אסקיל, מה הוא מדבר עם מילים של בית מרקחת, חומש הפקודים, לכל היותר הוא אחד שלא ידע יהדות ונכנס, אחד יגיד זה כתוב בתורת כהנים, משתום הוא מתכוון למדרש ההלכה, כתוב בספר הישר אולי של רבינו תם. איך זה עובד פה? יש לנו שמות שהם טכניים, ברישיס המילה הראשונה, שמות המילה השנייה, ויקרא המילה הראשונה, התוספות בגיטן במקום במדבר וידבר שזאת המילה הראשונה, בסדר, אלה הדברים. אז קודם כל סתם קשה, הייתה רשימה יפה ונחמדה של שמות בעלי תוכן, למה הזניחו את זה ולקחו שמות טכניים? האם יש איזשהו מפגש, האם ישנה איזושהי הצטלבות בין רשימת השמות התוכניים, וזה הרי מה שאני מצפה משם, לבין השמות הטכניים? ועדיין השאל, ואם יש, אז למה באמת פסלת אחד, לא פסלת, אבל למה? כלל ישראל במשך מאות שנים הלך אחרי המדפיסים, הלך אחרי הקורחים, כשיש לו מן המוכן. כאן הרמב"ן הבליע לנו עוד איזה דבר. הוא אמר שהתוכן של ספר בראשית, השלים הכתוב ספר בראשית, דהיינו המילה הטכנית, ועכשיו באה התוכני, הפנים, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. טוב, אז אתה שומע בראשית? רגע, זה כבר לא סתם מילה, אלא זה מילת מפתח. תחילה. כאן מסופר, כאן דנים בתחילה של העולם. כאן מדברים בראשית, בפתיחה. בראשית, יצירת כל נוצר. טוב, זה נשמע בעל תוכן. אבל אם אנחנו נבוא חשבון, כמה פסוקים, כמה פרקים מדברים על בריאת העולם? לא. מיד 1,000 שנים בינינו זה חצי פרשה, ונגמר, וכבר אתה הולך לנוער, וכבר יש מבול. רובו של הספר מדבר בבית דברי האבות, אז מה זה ספר היצירה? אז הרמב"ן הביא לי פה יסוד. ובמקרי האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרם. ספר בראשית הוא ספר יצירתי. הוא יצירתי במישור הקוסמי, במישור האוניברסלי, והוא יצירתי במישור הלאומי. פה נכנסים למבוע, פה נכנסים למעבדה, המעבדה של העולם. כאן הכל בראשוניותו, כאן הכל בראשיתי. אז הוא קניין יצירה לזרעם. הרמב"ן לא אמר פה קושייה ולא אמר פה תירוץ, אבל הוא ניסח את זה בצורה כזאת שאתה יכול להבין שספר היצירה זה שם שאמור להקיף גם את תולדות העולם וגם את תולדות העם. למה באמת זה? בסדר, אז זו יצירה של האבות, אבל מה הקשר בין תולדות העם לבין היצירה של ההיסטוריה הישראלית? מפני שכל מקרי הם של האבות ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל העתיד לבוא להם. למה אתה קורא דבר ראשוני? למה אתה קורא מיניאטורה שהכל מקופל בה? לדבר שהוא נוסחאי שכולל בתוכו כל מה שיבוא אחרי זה. כאן הרמב"ן כמובן רומז ליסוד שאנחנו כבר ראינו בפרשת לך לך, וזה יסוד רמב"ני קלאסי, מעשי אבות סימן לבנים, שכל מה שירה בצורה תמציתית ממוקדת אצל האבות, אחר כך הוא יתפתח בכל מיני כיוונים אצל הבנים. אנחנו ראינו יסודות טריטוריאליים כאלה, ראינו את המהלכים הגיאוגרפיים של אברהם כמתווי דרך למהלכים של יהושע בכיבוש הארץ, ועוד ועוד יסודות כאלה שהם מקופלים בדבר הזה. אז לכן זה ספר היצירה, כמו שיצירת העולם היא יצירת נוסחה שההיסטוריה האנושית היא רק פירוטה של הנוסחה הזאת, כך יצירת האומה, תולדות האבות, זוהי נוסחה, וכל תולדות הבנים הם מכוחה של היצירה הזאת. אז לפי זה אנחנו יכולים להבין מדוע קוראים לספר בראשית ספר היצירה, וזה שם למשל שהרמב"ן הבליע. זאת אומרת, הרמב"ן גם הוא, הנה שוב דוגמה של הקדמה, הוא ניסה לומר, מה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים ביצירה. גמרנו ספר בראשית, אנחנו עושים סיום על היצירה. ואחר שישלים היצירה, סוף הספר, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. אתה רוצה לראות איך יש לך פירוק לגורמים? אתה רוצה לראות איך מתוך הנוסחה דברים משתלשלים, איך דבר שמופיע בצורה נוסחאית, מנוסחת, מקופלת, איך הוא מתיישם? הנה לך ספר שמות. אחר שישלים היצירה, דהיינו סיפור הזה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. מהי המסקנה מתוך הדברים? ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש גרי זרחה ועבדו ועינו אותם ובגאולה ממנו. וכאן הרמב"ן מבדיל ואומר יסוד, יש פה מומנט של גאולה בספר, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה. כאן הרמב"ן מבליא קושייה פרטית שאנחנו עוד נראה שהוא גם דן בה בפירוש הפסוק עצמו, אבל כתוצאה מהקושי הזה אנחנו תופסים פה בעיה שוב בהיקף. תולדות ישראל קיבלו תפנית עם הירידה למצרים. בזה מסתיימת פרשת ויגש. ויאחזו בה וירבו מאוד מאוד, נקודה. כבר הגאון באדרת אליהו מציין שלמעשה פרשת ויחי היא כאין סוגריים. זה מין נספח כזה. זה הרי לא שייך לרצף ההיסטורי. היו המון מעשים במשך כל תקופת הגלות. פרשת ויחי איננה חוליה בהשתלשלות ההיסטורית. הרי היית יכול לסיים את פרשת ויגש ולהתחיל שמות באמת ככה זה. כך למשל הגאון ראה את זה. עובדה היא שואלה שמות מסביר, הרי כתוב במפורש יש רשימה שימית הרבה יותר מורחבת מאשר בראש הספר שלנו. יש בפרשת ויגש לא רק הבנים אלא הבני בנים עם המשפחה, ויש סך הכל של 70 נפש, יש פירוט. נו, אז מה אתה צריך לומר פה את כל הדברים האלה? מוכרח אתה לומר כאן הגאון מיושב יפה, מכיוון שיש ויחי, יש פה איזה סוגריים, יש פה איזה הפסקה ארוכה, אז כאחד שאומר, נו, נחזור על הראשונות. אז אנחנו אומרים עוד פעם, ואלה שמות, למרות שזה כבר בא. אני חוזר, אלא שהרמב"ן פה העמיק, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה, בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז הוא חל. במאמר המוסגר אומר, הראשונים, כל התנך היה פרוס לפניהם, אז יש כתיבה אסוציאטיבית, זאת אומרת שימוש בכל מיני ניבים שהם מפוזרים במרחבי התנך, והקולמוס פולט אותם. גלות החל הזה, זה כמובן פסוק בעובדיה. מה עשה פה הרמב"ן? הוא קנה את זה בשינוי, אבל לנתח את הרמב"ן טקסטולוגית או פילולוגית זה מקצוע בפני עצמו. זאת אומרת, מאיפה לקח הרמב"ן את הניבים האלה? אבל זה אנחנו לא עוסקים בו. אבל עכשיו אני מזכיר, כי הוא ראשית הגלות, כי מאז הוא חל, והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם. זה שוב דוגמה בהושע, אלך ואשובה אל מקומי הראשון. וזה עמוק האסוציאציה, זה לא סתם, מפני שהרי גם שם מדברים על שיבה אל מי שהלך באיזה מסלול של גלות. על כל פנים, מעסיקה את הרמב"ן השאלה מהו היחס התוכני בין ספר בראשית לספר שמות, שזה חוליית החיבור שלו. יש פה איזו דוגמה מעניינת, מה שכתב הנציב בהקדמתו. הנציב בהקדמה לספר שמות, הנציב עסק הרבה בספרות הגאונים, הוא העדיר את השאילתות כידוע, הפירוש הגדול של הנציב בשם העמק שעלה, והוא גילה במקום אחד אצל בעל השאילתות שהוא קורא לספר שמות ספר שני. ואומר הנציב, צריכים להתבונן, בלשון ימינו היינו אומרים, מה פירוש שני? שני זה מספר, אין לי שם. מה אתה אומר, בואי נעתה השני, מה אתה לא קורא לי בשם? אז סתם קושיה. נעניה שאתה אומר ספר ראשון, נו, ראשון, שני, זאת אומרת שהוא רק נתלה בה. אמר הרמב"ן, אמר הנציב, שהעובדה שבעל השאילתות מכנה את ספר שמות בשם ספר שני, והוא לא כותב על ספר שלישי רביעי, רק ספר אחד. בקיצר, אנחנו יכולים לדבר על ספר ישרים, על התוכן שלו, ודברים על ספר שני, ואחר כך על תורת כהנים. זאת אומרת, מזה שהגאונים, או הגאון, קרא לספר שמות שני, מזה אתה רואה שהוא ראה אותו נגרר אחר הראשון. במילים אחרות, ספר בראשית וספר שמות זה סט. מה עושה אותו לסט? מה עושה אותו למערכה אחת? זה מה שאמר הרמב"ן. יסוד הגלות הפותחת, זה הרי ויגש בחלק השני נניח של ספר בראשית, כולל את כל הגלגולים, וישב יעקב בארץ כנען. נו, יש כבר איזה חתיכת מנוחה. התגלגל הדבר, התגלגל הדבר עד שירדו אבותינו למצרים. אז זה פן אחד של העניין. גלות וגאולה זה סט, גלות וגאולה זה יסוד אחד, זה מטבע של שני צדדים. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם, אבל לא סתם אל שיבת המקום. השיבה הזאת אל המקום, אל המדרגה. שוב אני אומר במאמר המוסגר, אלמלא חטאו ישראל ניתנה להם חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. בואו נראה תנ"ך, תנ"ך כזה מתומצת שיש בו רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע. אני לא יודע מי היה שמח על תנ"ך כזה, אבל זה עלה במחשבה תחילה. במה מסתיים ספר יהושע? ספר יהושע מסתיים בקבורת יוסף. בבקשה. זה הסט. כל הגלגול של ההיסטוריה, כל גלות מצרים וכל, למעשה ספר יהושע, למה הוא מתייחס? הלא אחיך רואים בשכם. בני ישראל לקחו את יוסף משכם והחזירו אותו לשכם. חי או מת, אבל תחזירו אותו. הם יחזירו אותו. כל מה שבא מי אחיך רואים בשכם, כולל כל מה שבא, היא נעשית. ואילמה לחתו ישראל, זה היה מסתיים בספר יהושע. כי החתימה של ספר יהושע היא למעשה סגירת מעגל היסטורי שנמשך מאות שנים. אבל זה מה שאומר, השובה מדויק אל מקומי, לאותו מקום, שם יחזירו אותו. אלא הרמב"ן הוסיף יסוד נוסף, ואל מעלת אבותם ישובו. זה לא סתם שהם ישובו לאותו מקום, הם יבנו לעצמם מסגרת חברתית דומה למה שהיה אצל האבות. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. שוב אסוציאציות לשוניות. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, כאן הרמב"ן מתייחס לשאלה נוספת. בסדר, אתה אומר שספר שמות זה הספר שמספר על היציאה ממצרים. בוא נעשה חשבון טכני, כמה פרשיות מדברות על האלפה מצרים? במקרה הטוב חצי הספר, לא כל כך מדויק, אבל נניח. ואילו כמה פרשיות ארוכות מספרות על המשכן ועל ההוראות ועל הביצוע, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה זה קשור לסיפור הזה? מה היחס? נניח מתן תורה אתה עוד מסתדר, נהיה שמלוקר שרוצית לך בארץ מצרים, בסדר, מה זה שייך למשכן ולכל המנגנון הטכני הטכנולוגי הזה של בניית המשכן? אז הרמב"ן רומז למה שהוא אמר בפרשת תרומה בניסוח מודרני. אוהל מועד זה הר סיני נייד, השיא של יציאת מצרים היה מתן תורה, והוציאך, פרשה שלנו, והוציאך את העם ממצרים, תעבוד את האלוקים על ההר הזה. בסדר, אנחנו שומעים. נו, ואחרי שתהיו במדרגה של תעבוד את האלוקים על ההר הזה, מה יהיה? ילכו מההר, ויהי בנשוא אהרון כתינוק הבורח מבית המדרש. שום דבר. במה? איך אפשר לשמר את הר סיני? התשובה היא, אוהל מועד הוא הר סיני קטן, הר סיני נייד. אז עכשיו אתה שומע, ספר שמות הוא הספר שסוגר מצרים, מתן תורה, אוהל מועד, כל זה כדי שמה? כדי שאוהל, האוהל שלהם יהיה כמו האוהל של האבות, אוהל אברהם, היהל. ויש פה איזה התייחסות נפלאה למה שיש ברש"י. רש"י בשבת נ"ה עמוד ב', אז חיללת יצואי עלה. זה הרב שווה לביא את הרש"י הזה במילואים, זה כמה מהדורות, אבל בעמוד תקמ"ט, נאמר במילואים ההם. אז הוא אומר הרש"י, עד שלא נבנה אוהל מועד הייתה שכינה מצויה באוהלי צדיקים. אז אתה שומע אבות עצום, אוהל האבות זה מקום השכינה. התגלגל הדבר עם כל המורכבות ההיסטורית והגיע עד למשכן, והמשכן הוא עוד פעם השראת השכינה. אז השכינה זה הסיום של הדבר הזה. וכשבאו אל הר סיני עשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוה עלי אוהליהם. וזה שוב ציטוט מאיוב, בסוד אלוה עלי אוהלי, שם זה מופיע ביחיד. והם הם המרכבה, זה פרשה בפני עצמה. ואז נחשבו גאולים. למה ספר שמות הוא מה שהרמב"ן קינה אותו, וזה אורגינל אורגינל לרמב"ן, בחתימה ספר הגאולה. אז אנחנו יכולים עכשיו לעשות איזה קוקטייל ממה שנמצא במסורות חז"ל וממה שנמצא אצל הגאונים והראשונים, ולדבר על ספר, על שמות תוכניים, ספר הישר, ספר הגאולה, תורת כהנים, חומש הפקודים, משנה תורה. הרמב"ן נתן את תרומתו בזה שהוא קינה את ספר שמות בתואר פנימי, ספר גאולה. אז תשאל אותי, בסך הכל הגאולה זה 2-3 פרשיות בהתחלה? התשובה היא שגם המשכן זה גאולה. כי מה זה גאולה? זה לחזור למקור, לחזור לאותה נקודה ראשונה שהיית. הנקודה הייתה אלוה באוהל האבות. כשהאבות היצירתיים הללו התפזרו והם ירדו והגיעו אל המדרגה הזאת שיש עם, עם שבונה אוהל, והאוהל הזה הוא כולו שכינה, זה שבו להיות גאולים. אז זה הסיכום שלה. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. אז הוא גם הסביר את פסוקי הסיום של ספר שמות, שהם למעשה סוגרים את המעגל כולו. מה שכתב הרמב"ן בהקדמה הוא חזר לדייק אותו גם בפסוק הפרטי. טעם ואלה שמות, כי הכתוב ירצה למנות עניין הגלות מעד רדתם למצרים, כי אז גלו בראש גולים כאשר פירשתי. הנה הרמב"ם מתייחס להקדמה, שוב, גלו בראש גולים זה אסוציאציה לעמוס. ולפי כך יחזור אל תחילת העניין שהוא מפסוק וכל זרו הביא איתו מצרימה, ושם כתוב אחריו אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואותו פסוק בעצמו הוא שהחזיר בכאן ספר בראשית בויגש, יש פסוק שמופיע פה, זוהי חוליית החיבור. כי אף על פי שהם שני ספרים, הסיפור מחופר בדברים באים זה אחר זה. אז כדי לבטא את הסט הזה, את המערכה הזאת, את החיבור בהם, לקחו פסוק, כאילו שכחנו אותו מפני שבא פה משהו בסוגריים, ואנחנו פותחים בדבר הזה. וכאשר הזכיר בני יעקב קיצר בבני בניו וכל זרו, הרי שם בפרשת ויגש יש רשימה ארוכה של כל ה-70 נפש, כאן אין צורך, רק במשפט אחד החיבור. והחזיר הכלל, זאת אומרת הוא חזר על הכלל כל נפש 70, כאשר אמר שם כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים ה-70. עכשיו הרמב"ן מביא איזה ראיה לבחינה הספרותית הזאת. וכעניין הזה בספר דברי הימים וספר עזרא, שישלים דברי הימים, ובשנת אחת לכורש מלך פרס לחלות דבר השם בפירמיהו, העיר השם את רוח כורש, כה אמר כורש מלך פרס וכו', ואלה הם פסוקי החתימה של התנ"ך כולו בדברי הימים. ואותם שני פסוקים בלשונם החזיר בראש ספר עזרא לחבר הסיפור. יש לנו כמה תופעות שמשפטים שפסוקים שמופיעים בספר אחד חוזרים בספר שני באותו ניסוח, בדיוק כמו ואלה שמות כאן. אמר הרמב"ן, יש לי עוד דוגמה, הדוגמה בדברי הימים ובספר עזרא. במאמר המוסגר אומר, אני הייתי יכול להציע לרמב"ן עוד כמה דברים כגון אלה. יש פרקים שלמים, ירמיהו נ"ב הפרק האחרון שווה למלכים, ועוד ועוד. אני משער שהבחירה של הרמב"ן דווקא בפסוקים האלה הייתה מאוד מאוד עמוקה. מה אומרים הפסוקים האלה? הפסוקים האלה אומרים גאולת בית שני. הצהרת כורש היא יציאה מן הגלות הבבלית. אז כשהרמב"ן צירף אותו פה, הוא אמר כך: יש גלות וגאולה ראשונים, וזהו סיפור מצרים והגאולה ממנו. מה הייתה הגאולה? מקדש, אוהל מועד. יש גלות שנייה והיא גלות בבל, ומה הייתה הגאולה ממנו? הביטוי שלה זהו הצהרת כורש, אפשר לבנות את המקדש. אז במקום שאתה רוצה לבטא את הגלות ואת הגאולה, את היסוד האחד ואת המעבר שבא משם, הנה יש לך אפשרות. אתה לוקח את אותו פסוק, אתה לוקח את אותה טבעת שהיא סיימה את הגלות, וממנה אתה שוזר את שרשרת הגאולה. וכעניין חוזר, וכעניין הזה בספר דברי הימים וספר עזרא, שישלים דברי הימים בשנת אחת לכורש מלך פרס לחלות, והרשם בפירמיהו יירשם את רוח קורש, כאמר קורש מלך בבזר. הרמב"ן מתכוון פה לקושי נוסף. מי שיעיין בדברי הימים יראה שדברי הימים היה יכול להסתיים גם בלי הפסוקים האלה. מה אכפת לך? קשה עוד יותר, לעתים רחוקות מאוד אנחנו מתחילים משפט עם וב החיבור. תמיד וב החיבור הוא חיבור. אז מילא בסוף דברי הימים שיש רצף של הרצאה, אז כתוב הוא בשנת, אבל ספר עזרא פותח המילה הראשונה בספר הוא בשנת. יש לפעמים מבחינת דידוקית זה מקובל ואברהם זקן בא בימים, אז גם כן התפלפלו המפלפלים חיבור למה. אז פה הרמב"ן דייק מאוד, הוא בשנת, החיבור של דרישית הגאולה הוא חיבור לסוף של הגלות. ואותם שני פסוקים בלשונם החזיר בראש ספר עזרא לחבר הסיפור, אלא שהיו שני ספרים, השלים הראשון במה שהיה קודם בניין הבית, והספר השני מעט הבניין. וכן הדבר בשני הספרים האלו בראשית ואלה שמו. אז הרמב"ן אמר לנו, זהו ראשונים, ללמוד פשט. מה עשה הרמב"ן? אמר ככה: יש פשט פשוט ביחס שבין בראשית לבין שמות, ויש עומק ביחס הזה. יש פשט פשוט ביחס שבין דברי הימים לבין עזרא, ויש עומק. אז אם אתה שומע, הנה לך העומק הזה. אבל אנחנו נראה, יש לנו גאולה ראשונה, גאולה שנייה, מה עשה עכשיו הרמב"ן. אבל לפני זה הוא צריך לגמור כמה חשבונות בפשט. ורבי אברהם עזרא אמר כי בעבור שהזכיר בסוף הספר הראשון כי ראה יוסף ובניו בני שלישים, הזכיר כי גם אחיו ורידתם היו מעטים ופרו ורבו. כך אבן עזרא הסביר את הכפילות הזאת. הרמב"ן גמר אותו ואיננו נכון מספיק. ורש"י כתב: אף על פי שמנען בחייהם חזרו מנען אחר מיטתם בשמותם, להודיע חיבתם שנמשלו ככוכבים שמוציאם במספר ומכניסם במספר, שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. כשרמב"ן כתב ורש"י, זאת אומרת הרמב"ן סבור היה שגם רש"י התחבד בשאלה שלו. אז זוהי דוגמה למה שאמרתי קודם, רש"י לא עשה כלל ולא עשה ואם תאמר ולא עשה ויש לומר, אלא השחיל לך דברי אגדה ופתר לך את כל הקושי. איך היה צריך להיות כתוב? רש"י שואל, הרי זה כתוב כל הנפש הבא ליעקב מצרים, וכל זה נמצא כבר בפרשת ויגש, למה אתה מתחיל איתי עוד פעם? התשובה שרש"י היה משיב, מתוך חיבתם נעם וכו' וכו'. מה עשה רש"י? לא סיבך לך את החיים, לא עשה לך קושייה, אמר לך דברי אגדה. רש"י לשיטתו בדברי אגדה אלה השיב את הקושי. מה אמר הרמב"ן? אז הרמב"ן אמר, ואלו דברי אגדה. אבל זה דברי אגדה שרש"י בחר מדברי חז"ל, והם דברים של אמת בעניין החיבוב שהקדוש ברוך הוא מחבבן וכופל שמותן תדיר. זאת אומרת, יש פה ערך רוחני, רעיוני, חינוכי, אמיתי. אבל קישור הפסוקים וחיבורם בבב, אבל אני רוצה לדעת פשט, הוא כמו שפירשתי. זאת אומרת, הוא לא ביטל את דברי רש"י, קודם כל כמקורם בחז"ל, הוא רק הבין, לימד אותנו להבין מה שרש"י אמר בדברי האגדה, הוא למעשה התכוון לעקוף קשיים בפשט, שהרמב״ן יישב אותם על פי דרכו שלו. אבל זוהי כמובן דוגמה איך הרמב״ן בפירוש המקומי על אתר של קושי טקסטולוגי הבליע לנו יסודות אידיאולוגיים על גלות וגאולה, שהם למעשה שני צדדים של מטבע אחד. אלא שכמו שהרמב״ן כתב הקדמה, הוא גם כתב, לא בכל החומשים, הוא גם כתב חתימה, וגם זה כמובן כמו שראינו בייחוד על רקע דברי רש"י. כל אחד יכול לבדוק איך רש"י מסיים את מראשו לשמוע את אחד, כאילו בכלל אין שמחת תורה, והוא לא עושה מסיבת סיום ולא עושה סעודה, כלום לא, יבש. אבל ביובש הזה מונח עומק, אבל בזה אנחנו לא מוסקים עכשיו. הרמב"ן עשה לנו שיים, אמר הדרו, אמר נאום חתימה, והנה נשלם ספר הגאולה. הנה מה שהרמב"ן אמר בהקדמה בצורה קצת מגומגמת, גאולה גאולה, נתן לו עכשיו גושפנקה, זה ספר גאולה, נגמר. זה ספר הגאולה הפיזית, זה ספר הגאולה המדינית, זה ספר הגאולה הרוחנית, זה מה שעושה את ספר שמות לחטיבה אחת. אבל כאן הרמב"ן השתמש במליצות, והמליצות הללו הן רומזות כמובן. אשר השם אלוקי ישראל בא בו, זוהי מליצה שלקוחה מיחזקאל, והיא מדברת על גאולת בית שלישי. אז הרמב"ן עשה לך סט ואמר לך, הגאולה הראשונה ממצרים, הגאולה השנייה מבבל, והגאולה השלישית המשכן, הבית השני והבית השלישי, הם מערכה אחת שהם כולם מקופלים ביסוד של הגאולה. כמובן בפשט את הרלגים מרתס ישתמש בפסוק מבוש השם אשר לא כישראל בא בו, הרי זה פסוק שנאמר, הוא נכנס במשכן, הוא נכנס בבית, הוא נכנס בבית השלישי. לבני ישראל המקובו, הושיו מיד שונאו וגאלו מיד אויבו. טוב, כל אלה כמובן הם מליצות, אבל אנחנו לא עוסקים בזה. וברוך השם החפץ שלום עבדו. וכאן כנראה יש יסודות ביוגרפיים. אנחנו יודעים שהרמב"ן כתב את רוב ספרו בספרד, כשהוא הצליח יותר מדי בביקוח עם הנצרות, אז הוא נאלץ לעזוב בגיל מבוגר, בקרוב ל-70 הגיע לפה, והרגיש שהוא, וכאן הייתה לו מהדורה, הרמב"ן כנראה עבר בקולמוס אחרון על פירושו, כי יש פרשה בשבוע שעבר, מי שלמד טוב את הרמב"ן, כשהוא מדבר רבני בבואי מבדן בעוד כברת ארץ לבוא מבחדה, אומר הרמב"ן, הרמב"ן הבדק, ועכשיו שזכיתי לבוא, הלך הרמב"ן לדוק מה המרחק בין קבר רחל לבית לחם. אותו דבר בפרשת שקלים, הרמב"ן היה ריאלי נוסף למהלכים הגדולים, והוא בדק, זאת אומרת הוא בדק את זה לאחר שהוא היה פה בארץ. אז פה רמוז, וברוך השם מחפץ שלום עבדו, אשר עד אינה עזרו לבוא, עד אינה, גם בחתימה וגם בארץ ישראל, המחדש נעוריו בסיבו, בין 70 לסיבה, היה בין 70 שהגיע לפה. כבר דבר, אני לא מדבר על זה עכשיו, שכתוצאה מזה שהוא הגיע לפה, אז יש איפה לברוח לתפילה, אומרים רמב"ן, מה יש עם את הרמב"ן, אבל הרמב"ן היה זקן, אבל לא מדברים על אנשים צעירים. המשביע בתורתו רעבו, ויניקהו דבש וחלבו, כי הכין כל לבבו, ולשמו יברך בוקרו וערבו, בערב חייו, בדמדומי החיים. ברור שאכלנו משלו וחיינו בטובו. אז יש פה גם מליצה, וגם אני חושב שיש פה יסודות ביוגרפיים שכלולים בדברים האלה. אז מי שירצה יכול לראות שהמהר"ל בגבורות השם בפרק סמ"ו, וגם בפרק הראשון בנצח ישראל, הלך בעקבות הרמב"ן בלי שהוא הזכיר אותו, גם על המטבע המיוחד הזה של גלות וגאולה. המהר"ל זה בגבורות השם בפרק סמ"ו, ובפרק א' של נצח ישראל, את היסודות האלה של גלות וגאולה כיסוד אחד. אבל הרי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אמרנו? יש מסלול של שמות טכניים ויש מסלול של שמות תוכניים. אז אם אתה בא ואומר לי ספר בראשית, ספר יצירה, ניחא, אתה בא ואומר לי ספר שמות גאולה, ניחא, אבל מה בין בראשית לבין יצירה? אני שומע שם של טכני ושם של תוכני, שם של גאולה ושם עם המון תוכן. מה זה קשור לשמות? שמות, נפקי מין שם כזה, שם כזה. הוא ועדה ממשלתית לקביעת שמות, הוא עובד במשרד הפנים ברישום תושבים, שמות. כיצד היסוד של שמות זה יסוד של גאולה? על זה יש קטע מופלא, שני קטעים, במוסר הקודש, בעמוד קוף למד זין ובעמוד קוף למד ת'. האמת היא, זה קטע שצריך בשבילו שתי שיחות בשביל ללמוד מה שכתוב פה, כל הרמזים שיש בו. אבל למעשה זה כתוב בסידור. בסידור כתוב שיגידו בסוף 18 שם, אחד יגיד פסוק מהשם שלו. מה יש? אבוא ליום הדין, הוא ישכח את שמו. נו, יש לי יצא. יגידו לחבר'ה קדיש שיכניסו את התעודת זהות גם כן בקבר. למרות שמשרד הפנים דורש את זה, בלי זה אי אפשר להוציא תעודת פטירה. הנה, הער בסדר, עזוב את זה. תכתוב לו פתק. ישאלו את משמעות, נגיד, תסתכל על המצבע. מה, 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 מה זה שם? פתאום, מכל מה שיהיה בעולם הבא, ישכח את השם שלו. אנחנו הרי יודעים, אנחנו יודעים שהשם, מה שהשפת הבית רזה רק במילה אחת, שם בגימטרי הספר. כאן מקופל כל החיים. אז כתוב באותם הקטעים במוסר הקודש, השם העצמי, הפסוק של שמו הפרטי, המלאך החובט בו, את דמיון הבשר הולך ומריש חובט בו בכל שוטי ברזל, הוא קבור באדמת אפר קברה חומרית. זה קטע מופלא בשביל ללמוד כל הרמזים. הנזיר גם פיזר פה, ואתה רואה שכל דבר הוא רמז, ואת שמו לא ידע. גאולה אמיתית זה שאדם יודע את השם שלו, הוא יודע את המהות שלו. ניקח לדוגמה ישראל, שחק איתו, ישר אל, שיר אל, שר אל, נאבק, שר, מה? בשם, בסדר, אז כל אחד יעשה עכשיו תרגיל למה אבא שלו קרא לו את השם הזה. לא מתכוון הרי לשם הטכני, מתכוון לשם, לייעוד, במילים אחרות, שם זה ייעוד. השם גאולה כייעוד? עכשיו אתה שומע, השם הטכני הוא שמות, השם המהותי הוא גלות, גאולה. שמה מתברר לך? זה אותו דבר. מי שלא יודע את השם שלו הוא בגלות, מי שיוצא מן הגלות הוא יוצא עם השם שלו. השם שלו, השם של האיש הפרטי, השם של הקיבוץ החברתי, השם של היחידה הלאומית, זה מקופל כל היעד שלו. בקבר, בחשיכה, אתה מאבד את השם, אתה מאבד את הזהות. כל מי שיודע א' ב' בפסיכולוגיה יודע, הבעיה הגדולה היא הוא מאבד את הזהות שלו. איי 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 איי, נורא ביום. מי שלא יודע את הזהות שלו, מי שמגלה את העצמי שלו, זה היסוד הגדול של הגאולה. אז אנחנו רואים מדברי הרמב"ן האלה יסוד נפלא מאוד. אנחנו פותחים בספר שמות, אז אתה שואל למה זה ספר שמות? זה ספר הגאולה. אז אתה שואל מה הקשר בין גאולה לבין שמות? כי גאולה ושמות זה אותו יסוד. כי הגאולה האמיתית, גם גאולת היחיד וגם גאולת הכלל, היא תלויה בשם שלך. מה שהוא אמר, השם של האדם. והראיה, כשם ששואלים אדם ביום הדין מה השם שלך, שואלים את הציבור, שואלים את האומה מה השם. האם האומה מכירה את היעד שלה? היעד המופלא הזה לחזור אל מעלת אבותם, לבנות אוהל, לבנות מסגרת שיש שכינה בתוכה. מסגרת שיש שכינה בתוכה, זה שם הגאולה.